נושא שלנו הוא אפיקומן, נושא שלכאורה נושא קטן כזה, מה יש כבר לדבר על אפיקומן, כמה אפשר לעסוק באפיקומן, אבל האמת נושא של אפיקומן הוא כל כך גדול שאני חושב שהיה אפשר להתעסק באפיקומן אולי אפילו כמה שבועות בהתעסקות על כל הצדים של האפיקומן. אנחנו לא נתעסק ברמה כזאת, חלק מהדברים נדבר עליהם יותר בקצרה, חלק מהדברים יותר בהרחבה. במשנה בפסחים קופיות את עמוד ב' רואר שבזמן שבית המקדש היה קיים היו אוכלים בסוף הארוחה את קורבן הפסח, והיו אוכלים אותו יחד עם מצה. לדעת הלל זה היה נאכל ממש בכריכה אחת, לדעת חכמים אחד אחרי השני, אבל היו אוכלים אותו ביחד עם מצה. נחלקו ראשונים מהי מצת החובה בימינו. דרך אחת, הדרך שעולה מדברי רש"י והרשב"ם ועוד ראשונים, שמצת החובה היא המצה שאנחנו אוכלים לאפיקומן. רש"י מסביר, אין מפטירין אחר מצה אפיקומן, שצריך לאכול בגמר הסעודה הזכר למצה הנאכלת עם הפסח, וזוהי מצה בצועה שאנו אוכלים באחרונה לשם חובת מצה, אותה שלאחר אכילה. אז רש"י אומר, המצה שאנחנו אוכלים בסוף הארוחה, זאת המצה, זאת מצת החובה. כמובן שהדברים דורשים הסבר, איך זה יכול להיות, מצת החובה, הרי אנחנו מברכים על המצה הראשונה. אז רש"י אומר שלמה אנחנו מברכים דווקא על המצה בהתחלה, כי לא ייתכן שלאחר שמילא קרסו ממצות, הרי שיוכל יברך על המצה אחרי שכבר אכל כל כך הרבה מצות. אז לכן מברכים בהתחלה, אבל באמת עיקר הכוונה היא לסוף. זאת פשטות רש"י, אבל באמת שהדברים לכאורה קשים בתוך לשונו של רש"י. מה קשה בלשונו של רש"י? מה הבעיה שיש בפשט לשונו של רש"י? להבין רק מה רש"י אומר בפשט. מה הבעיה שיש? רש"י כותב, צריך לאכול מצה בגמר הסעודה, זכר למצה נאכלת עם הפסח. ואחרי זה רש"י כותב שהמצה הזאת שאנחנו אוכלים באחרונה, היא מצת החובה, כלומר מצת הדאורייתא. אז לא ברור ברש"י, האם זה זכר או זה דאורייתא. וזה ממש לכאורה סתירה פנימית בתוך דברי רש"י. מה אפשר ליישב? מה זאת אומרת? אבל מצת החובה שהייתה בזמן בית המקדש הייתה המצה שאכלו יחד עם הפסח, נכון? זאת הייתה מצת החובה. היום אנחנו אוכלים בדיוק את אותה מצה, נכון? היום אנחנו אוכלים את המצה בסוף הארוחה כמו בקורבן הפסח, בדיוק אז. זאת אומרת שהמצה שאנחנו אוכלים היום היא מצת הדאורייתא, כמו שהיה בזמן בית המקדש, אותו דבר בדיוק, זאת מצת הדאורייתא. למה רש"י אומר שצריך לאכול מצה בגמר הסעודה, זכר למצה הנאכלת עם הפסח? זה לא זכר, זאת המצה שהייתה נאכלת עם הפסח, שבדיוק אותה אנחנו אוכלים גם היום מדאורייתא. אז אתה אומר, זה מזכיר לנו כאילו את הקורבן, למרות שהמצה דאורייתא, זה בדיוק אותה מצה, המצה לא השתנתה. זה אותה מצה, שהייתה נאכלת בדיוק באותו זמן, זה לא זכר, כלומר המצה היא ממש 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 רגילה, אתה אומר, זה רק מזכיר לנו את הקורבן. כלומר, הזכר הוא לא מתייחס למצה, אלא יותר לזיכרון שזה היה פעם עם הקורבן, משהו כזה. כן.
הזמן, זאת אומרת, אם
אני חושב שאפשר לקחת את הדברים שלך, אולי צריך לחדד אותם קצת יותר. כלומר, המצה שאנחנו אוכלים בסוף היא דאורייתא. היא בדיוק אותה מצה שהיינו אוכלים אז, ומהבחינה הזאת זה אותה מצה, זה לא זכר. אבל כל עוד בית המקדש היה קיים, כל עוד אכלו קורבן פסח, את אותה מצה דאורייתא היה צריך מצד הדין לאכול בסוף. עם קורבן הפסח. על מצות ומרורים יאכלו. כלומר, היה צריך מצד הדין לאכול את המצה בסוף הארוחה עם קורבן הפסח. זה מה שהיה צריך לעשות כשבית המקדש היה קיים. כאשר אין קורבן פסח, ממילא אין כבר חובה לאכול את זה דווקא בסוף. כי בכל מקרה אין קורבן פסח. לכן אנחנו יכולנו לאכול את זה בהתחלה. למה אנחנו אוכלים את זה בסוף? זכר לכך שבזמן שהיה קורבן פסח היה צריך לאכול את זה דווקא בסוף. ולפי זה, באמת, לפי רשי, זה דאורייתא ממש. והמצה הנאכלת עם הפסח היא דאורייתא, המצה שאוכלים בסוף הארוחה היא דאורייתא ממש בצורה מלאה. אלא שבימינו, כיוון שאין קורבן פסח, יכולנו לאכול את זה בהתחלה. למרות זאת, אנחנו אוכלים את זה בסוף, כמו שפעם אכלו את זה בסוף עם קורבן פסח, אבל זאת מצאת דאורייתא היום, בדיוק כשם שהיא הייתה פעם מדאורייתא. אפשר
להגיד שגם בזמן בית המקדש, היינו
אפשר להגיד, אבל לא בשיטת רשי. אפשר להגיד, אבל רשי אומר לך שמצא דאורייתא, זאת המצאה שגמר הסעודה. ברשי אתה לא יכול להגיד את זה. כלומר, השיטות האחרות, אולי הם באמת חושבים שכך היה. אבל לא שיטת רשי. כלומר, שיטות אחרות אולי חושבות שכך היה, ואולי ננסה תכף לתאר את זה, כן. זאת שאלה טובה, אבל השאלה היא על הסוף, לא על ההתחלה. יכול להיות שגם במצא יש אותה הגבלה כמו באפיקומן. השאלה שאנחנו מדברים היא, האם צריך לאכול את זה בהתחלת הארוחה או בסוף עם האפיקומן. אז אנחנו אומרים, גם לפי רשי בימינו היה אפשר לאכול את זה בהתחלה, אבל אנחנו אוכלים את זה בסוף זכר למה שהיה פעם. אבל יכול להיות שאותה הגבלה קיימת גם במצא, והאמת, שמי שמסתכל בסוגיית הגמרא רואה שעיקר הסוגיה על מצא דווקא ולא על אפיקומן. כלומר, באמת ההגבלה של הסוף, זאת הגבלה שקיימת גם במצב ולא באפיקומן. אז בזה כנראה שהדברים מסתדרים ביחד. לגבי השאלה האחרת שרשי שואל על הברכה, למה אנחנו מברכים בתחילת הארוחה, אז השאלה הזאת היא שאלה שהטרידה עוד ראשונים, והתוספות בפסחים נפקופקף גם כן מתייחסים לעיקרון הזה, למה מברכים בהתחלת הסעודה. ותוספות אומרים שבתחילת הארוחה היו משתדלים לאכול סופגנים, דובשנים, כנראה כמו מצה עשירה, בתחילת הארוחה. ואז היה אפשר באמת לברך רק בסוף. אותו דבר כותב בעל המניג, שהוא כותב, הראב"ן, בסימן פ"ו, שבתחילת הארוחה היו אוכלים מצות לא שמורות. ורק בסוף הארוחה היו מברכים ואוכלים מצות שמורות. הגישה הזאת היא עקרונית כגישת רשי והרשב"ם, שהמצה העיקרית היא בסוף. אבל בניגוד לשיטת רשי שמברכים בהתחלה, כי לאחר שמילא קריסו וכו', אז כאן מברכים באמת בסוף ופותרים את הבעיה הזאת על ידי מצות לא שמורות, על ידי מצה עשירה וכו'. ולפי זה, אז יכול להיות שמה שאתה אומר, באמת תלוי בדברים האלה. כלומר, מה היה קורה בזמן בית המקדש? אז לפי השיטות שאני מזכיר עכשיו, בזמן בית המקדש, לפי הראב"ן, לפי התוספות, בזמן בית המקדש, לשיטתם, לא היו אוכלים מצות בתחילת הארוחה. היו אוכלים מצות רק בסוף. עם קורבן הפסח. לפני זה היו אוכלים אולי מצה עשירה, אולי מצה לא שמורה, אבל לא מצות מצווה. אותם לא היו אוכלים בהתחלה, היו אוכלים רק בסוף, ואז היו מברכים. לפי שיטת רש"י, יוצא שהיו אוכלים גם בהתחלה כבר אז, אבל כנראה לא היו מתכוונים לצאת ידי חובה בזה, והיו מברכים ויוצאים בסוף. לשיטות אחרות, שאנחנו תכף נתייחס אליהם, אז באמת, היו אוכלים מצה בהתחלה, ובה היו יוצאים ידי חובה. ואחר כך היו אוכלים את המצה עם האפיקומן, שזה הדבר שאתה מתאר, שאולי יש כאן שני עניינים. ובאמת, שיטה... יש כאן עוד משהו ברש"י, אולי נעזור את זה. זו. שיטה אחרת היא שיטת הראש, שהאפיקומן באמת נאכל זכר לקורבן הפסח. לא זכר למצה עם הפסח, אלא זכר לקורבן הפסח עצמו. ואולי יש גם אפשרות שלישית. ומה האפשרות השלישית? יכול להיות זכר למצה נאכל עם הפסח, זכר לקורבן הפסח. ואולי יש אפשרות שלישית שעולה בדברי ראשונים, גם בתוספות בפסחים קופקף, גם בריטווה, אני לא יודע, תוספות זה הבאתי כאן, הריטווה אני לא זוכר אם הבאתי לכם. שיטה שלישית יכולה להיות שזה לא זכר למצה נאכל עם פסח, וזה גם לא זכר לקורבן פסח. אלא יש כאן תקנה עצמאית של חכמים, תקנה עצמאית שישאר טעם המצה בפיו, תקנה שאולי חכמים למדו אותה, את הרעיון הזה מקורבן פסח. אבל זה לא זכר לא לפסח ולא לקורבן הפסח, אלא זה תקנה עצמאית שישאר טעם המצה בפיו. הדבר הזה מוזכר בתוספות, מוזכר בריטווה, ומי שנלחם בעד הטעם הזה זה המהר"ל. המהר"ל בגבורות השם, בפרק סמך ג' מקשה על שתי השיטות הראשונות ודוחה אותם, ולכן הוא מגיע לשיטה השלישית. כמובן שלדברים האלה יכולות להיות כל מיני השלכות. למחלוקת הזאת יכולות להיות כל מיני השלכות. השלכה אחת, דיבור בין על אכילת מצה לאפיקומן. אם אנחנו לוקחים את שיטת רש"י, ואנחנו מברכים על אכילת מצה בתחילת הארוחה, אז יוצא, לכאורה, שאמורים לא לדבר בעניינים אחרים, חוץ מיציאת מצרים מעיני הסדר, עד האפיקומן. והשלה הקדוש כך כותב להלכה. השלה כותב, כותב, השלה הקדוש כותב, לא לדבר, עד האפיקומן, לא לדבר שלא מענייני יציאת מצרים. זה יכול להסתדר באיזה בית? מה שמשונה זה שאנשים לא יודעים שהשולחן ערוך כותב שצריך לא לדבר עד אחרי קורך. תעברו קצת בבתים, תראו מי לא מדבר עד אחרי קורך. לא לדבר אחרי קורך, זה זמן, יש לנו מצה ומרור, ואחרי זה קורך, ובאמצע צריך לדעת אם המצות יצאו טוב השנה, לא יצאו טוב השנה. וזה יותר טעים, וזה יותר טעים, וכל מיני דברים. עד אחרי קורך זה מבצע. לא לדבר, אז להלכה אנחנו כנראה מקלים בדבר הזה. אבל בכל אופן, מה דבר? בכל אופן, מה דבר? כן, לא, מה זה נכון? כן, יציאת מצרים, כן, כן. תראה, בכל מקרה להלכה אנחנו מקלים בזה. הפוסקים לא כתבו, שולחן ערוך לא כותב את זה, פוסקים מקלים. כנראה שיש דברים שהם לא ריאליים, אז לא ניסו לגזור עליהם. השלה הקדוש אצלו זה הריאלי. אז הפוסקים מקלים בזה. עד אחרי קורך ראוי באמת להשתדל, לא לדבר בעניינים אחרים, למרות שזה מאוד קשה. זה נראה עכשיו יותר קל קצת. בסדר, תנסו את זה, תראו שזה קשה. אמנם כתב המשנה ברורה בשער הציון בתף עין זין בסעיף קטן ד' שטוב להתכוון בברכה שמברכים על אכילת מצה גם לאפיקומן בסוף הארוחה. וגם זה קשה. עד ששב, אתה מגיע לחשוב על אכילת מצה ויש לך את המצה הראשונה והמצה מצאית וזה, ולחלק ולחשוב כשמברך על אכילת מצה להתכוון לאפיקומן בסוף, אני יכול להגיד לכם שלמרות שאני יודע את זה טוב, אני מכיר, יכול להגיד לכם שגם לי קשה.
זה קשה, למרות שאתה יודע טוב, אתה יודע, אתה צריך לחשוב כל כך הרבה דברים ולסדר, והילדים, וזה, ולהכין את הכל, והמצות, ואיך לסדר את הכל, ולראות שהמצות שלמות, לא? ועכשיו, על אכילת מצה, לחשוב, אבל ככל שמדברים על זה יותר, זוכרים את זה. לחשוב על אכילת מצה, להתכוון לאפיקומן בסוף הארוחה. הנפקמינה השנייה היא, השיעור של המצה לאפיקומן, איזה כמות לקחת? אנחנו יודעים שיש לנו כל מיני כמויות של מצות דאורייתא, מצות דרבנן, וכמה להחמיר בכזית. ואם אנחנו מבינים שמדובר על דין דאורייתא כמו רש"י, אז צריך להחמיר בשיעור הגדול. אם מבינים שזה לא כך, אז אפשר להקל יותר. המשנה ברורה בתף עין זין סעיף קטן ד' כותב, לחשוש לעניין הסבה, בשיטת רש"י והרשב"ם, לעניין השיעורים אנחנו משתדלים לכתחילה. נחוש, אבל מצד שני, אם אדם כבד לו וקשה לו, אז אנחנו מכילים לזה, אז יש כאן עוד עוד דבר נוסף, עוד השלכה נוספת, היא שני זיתים לאפיקומן. והדבר הזה, המקור של הדבר הזה, הוא במהריל. המהריל כותב שצריך לאכול שני זיתים לאפיקומן. למה אומר המהריל? דחביבי משאר המצוות, משאר המצות, לשיעורים וכזית שהיא חצי ביצה. כלומר, האפיקומן, זאת מצווה חביבה. לכן צריך לאכול שני זיתים. טוב, אז זה נחמד. למרות ש... צריך להבין מה זה החביבות בדיוק, צריך להבין את הדבר הזה, אולי נדבר על זה קצת בסוף. ולמה לאכול שני זיתים? אבך דחה את הטעם הזה, אבך לא חשב שאפשר להבין בצורה כזאת. ואבך הסביר שלמה אוכלים שני זיתים, אחד זכר לקורבן הפסח ואחד זכר למצה הנאכלת עם הפסח. אומנם גם הדבר הזה קצת משונה, למה צריך שני זיתים? תיקח זית אחד ותתכוון בבית בזית הזה את שתי הכוונות, או שזה המצה שאוכלים עם הפסח או זה קורבן הפסח בעצמו. יכול להיות הסבר אחר שמעלה ארי פרלה בעקבות הרמב״ם. הרמב״ם כותב שמי שלא אכל אלא כזית יצא ידי חובתו ביחס לקורבן פסח, כך הוא אומר. הרמב״ם קורבן פסח פרק ח' הלכה ג', מצווה מן המובחר לאכול את בשר הפסח אכילת צובה וכו', ואם לא אכל אלא כזית יצא ידי חובתו. כלומר, פסח כזית זה רק בדיעבד, לכתחילה צריך יותר, צריך סובה. סובה, אולי, אומר המהר"י פרלה, אולי זה השני זיתים שאנחנו מדברים עליהם, ולהלכה, בכל אופן אנחנו פוסקים שכשאין בעיה יאכל שני זיתים, אבל כשיש בעיה אנחנו נוהגים להקל בדבר הזה. אני רוצה עכשיו לעבור נושא שהוא אולי השאלה, הנושא הכי, נאמר, הכי בוער בעניין האפיקומן, וזה זמן אכילת האפיקומן. ואחרי זה אולי אנחנו נעבור לעוד דברים. אני... נעשה לעשות קצת שילובים, שיהיה קצת הלכה וקצת יותר אמנון, וקצת אנחנו נראה איך לשלב בין הדברים. ביחס לקורבן פסח נחלקו רבי עקיבא ורבי לזר בן עזריה, בברכות דפתת, עוד מקומות, בטניה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. רבי לזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בלילה הזה, נאמר לאלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, מה לאלן עד חצות? אף כאן עד חצות. אמר לי רבי עקיבא, והלא כבר נאמר בחיפזון, עד שעת חיפזון. חולה, אומרת הגמרא בהמשך, על מה נחלקו? על שעת חיפזון. רבי אלעזר בן עזריה סבר, מהי חיפזון? חיפזון למצרים. רבי עקיבא סבר, מהי חיפזון? חיפזון לישראל. כלומר, מוסכם על רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה שצריך לאכול את הפסח עד שעת חיפזון. אלא שנחלקו, מה זה שעת חיפזון? רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה אומר שזה חיפזון למצרים, שחצות הלילה, מכת בכורות, שאז מצרים מיהרו לשנחה מן הארץ. ואילו רבי עקיבא מבין שזה חיפזון לישראל, עם ישראל לא יצא כל כך מוקדם, לא יצא בחצות, עם ישראל יצא יותר מאוחר. איך אנחנו יודעים שלא יצא יותר, שיצא יותר מאוחר? כן, כתוב, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זאת אומרת, הם לא יצאו. וחוץ מזה, מה שאתם אומרים, הדברים האחרים, אבל כתוב פורש שהם לא יצאו בלילה. זאת אומרת, הם לא יזדרזו, הם לוחצים, הם לא מזדרזים, חיפזון למצרים או חיפזון לישראל, וגם הדבר הזה היה מקום להאריך הרבה יותר במקראות, אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. האם המחלוקת הזאת קיימת גם ביחס למצה? המחלוקת הזאת של התנאים מדברת על קורבן פסח. האם זה יחס למצה? אז רבה בפסחים קופקף עמוד ב' אומר, אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לרבי אלעזר בן עזריה, לא יצא ידי חובתו. יש לנו גם דין שהדבר הזה שנאמר בקורבן פסח נאמר גם במצה, שגם אותה אי אפשר לאכול אחר חצות. כאן באמת דבר מעניין שהוא קשור לשאלה ששאלת קודם, שהגמרא כאן לא מדברת בכלל על אפיקומן. הגמרא מדברת בהקשר כאן על מצה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברו. הגמרא כאן מדברת על מצה. אז לפי רש"י והרשב"ם, כשדובר על מצה זה גם אפיקומן, זה אותו דבר. הרי זאת המצה, זאת מצת החובה, זה אפיקומן. אז לפי רש"י, ברור שזאת הכוונה על המצה שלנו, אבל לשיטות אחרות זה בכלל לא ברור. ואולי, אם אנחנו מבינים שאפיקומן זה רק זכר, אז אולי במקרה כזה לא תהיה בעיה, אולי רק ביחס למצא יש בעיה, אולי לא ביחס לאפיקומן עצמו. ושולחן ערוך כתב את הדין הזה של חצות והלכות אפיקומן, בסימן תפה אין זין. והבח מבאר שעיקר הדין הוא במצא. עיקר הדין הזה הוא במצא, אבל אנחנו חוששים לכתחילה גם באפיקומן, ולכן השולחן ערוך כתב את זה באפיקומן, מהמחה פרקטית, זאת בדרך כלל הבעיה, ולכן השולחן ערוך כתב את זה שם. כשאנחנו באים לבחון את רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, אז כמובן מתעורר את השאלה כמו מי פוסקים. ויש לנו כללי פסיקה שמתנגשים, יש לנו הלכה כרבי עקיבא מחברו, לפי זה צריך לפסוק כרבי עקיבא. מצד שני, יש מקומות כסתמה כרבי אלעזר בן עזריה, וכולנו מכירים כל בוקר. הפסח אינו נאכל בלילה ואינו נאכל לילה עד חצות. יש לנו סתם משנה כדעת רבי אלעזר בן עזריה, ויש עוד נימוקים לכאן ולכאן מצד כללי הפסיקה, ובאמת נחלקו ראשונים בדבר הזה, איך לפסוק. רבינו חננאל פוסק כרבי אלעזר בן עזריה, והתוספות והמורדכי. הרמב"ם לעומת זאת חמץ ומצה פרק ו' הלכה א' כותב מצוותה כל הלילה. ככה נראה גם מהריף, הריף משמיט את המאמרה של רבה, נראה שהוא פוסק שזה גם כן כל הלילה. אז יש לנו מחלוקת ראשונים אם לפסוק כרבי עקיבא או כרבי אלעזר בן עזריה. כן. כן. מה אתה אומר? אז זאת השיטה השלישית והיא שיטת הראש. הראשונים, בדרך כלל הבינו את המחלוקת בצורה כותבית. הראש טען וזאת שיטה שלישית, שבאמת גם רבי עקיבא מודה שלכתחילה יש לאכול עד חצות. אז הראש באמת טען שזאת שיטת רבי עקיבא. יש ראשונים שלא הבינו כך, הבינו את המחלוקת בצורה כותבית, והבינו שפי רבי עקיבא לכתחילה אפשר לדעות השחר. הראש הבין שלכתחילה עד חצות. השולחן ערוך תפה אין זין סעיף א' כותב, יהיה זהיר לאוכלו קודם חצות. אז יוצא שהוא פסק להחמיר, אמנם הוא כתב יהיה זהיר, יש מקום לדון בזה, אולי זה רק עניין של לכתחילה, אבל הוא כותב בכל אופן יהיה זהיר לאוכלו קודם חצות, והוא כן פסק בצורה עקרונית כך, ויש מקום לבחון האם הוא פסק כרבי אלעזר בן עזריה לכתחילה, או כשיטת הראש בדעת רבי עקיבא, והדברים לא ברורים בדעת השולחן ערוך. בכל מקרה לפי זה, לכתחילה יש לסיים עד חצות. אמנם בדיעבד שלא הספיק עד חצות. אז המשנה ברורה אומר, בסימן תף עין זין, סעיף קטן וו, שיוכל גם אחר כך. האב ננזר, כן. הוא מדבר על אפיקומן. כן, כן, תף עין זין. האבנה נזר המציא המצאה חדשה. האבנה נזר, אחד מספרי החסידות היחידים שנכנסו לעולם הישיבות הליטאי. דבר מעניין. האבנה נזר, רגלי טל. רב סולובייצ'יק היה אומר שהאבנה נזר הוא בריסקאי. למרות שכמובן הוא לא מעולם של בריסק, אבל סוג החשיבה של האבנה נזר הוא, יש בו משהו שמתאים לעולם הבריסקאי, כי יש לו חשיבה מיוחדת אחרת. והאבנה נזר חידש חידוש עצום בעניין האפיקומן. את הדברים שלו על כן יראה לדינה. למאן דאמר אין הפסח נאכל אלא עד חצות, והוא הדין מצא, ולאחר חצות מותר לאכול, ולאו הכי נראה. נראה כן. בוודאי אין חיוב שישאר טעם מצא. פסח הוא מצא בפיו רק בזמן המצווה. ועל כן יראה אם בתחילת הסעודה או באמצע רואה שהוא קרוב לחצות, יאכל כזית מצא על תנאי, אם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, ילה שם אפיקומן. וימתין עד לאחר חצות ויוכל סעודתו. ואחר כך יוכל שנית אפיקומן ויוצא עמה נפשך. אם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, דעת חצות יוצא באפיקומן ראשון. ואחר חצות מותר לאכול דברים אחרים. אם הלכה כרבי עקיבא, דעת שעלה עמוד השחר יוצא באפיקומן שני. אומר האבנה נזר, שאתה רואה שמתקרב חצות, קח לך כזית מצה, ותגיד, אני עכשיו אוכל את זה, אם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, מה שאני אוכל עכשיו, זה אפיקומן. אם הלכה כרבי עקיבא, מה שאכלתי עכשיו זה שום דבר, סתם חתיכת מצה. עכשיו תחכה כמה דקות, עד שיעבור חצות. אחרי שיעבור חצות, אתה יכול לאכול. ולמה אתה יכול לאכול? כי גם לפי רבי אלעזר בן עזריה, שאכלת אפיקומן, כתוב לא לאכול אחרי אפיקומן, אבל עד מתי? מה, כל השבוע לא תאכל? מה זה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? עד מתי? לא אוכלים אפיקומן עד שנגמר זמן מצוות אפיקומן. ברגע שנגמר הזמן כבר אין בעיה, אפשר לאכול אפיקומן. אז אתה תחכה עד אחרי חצות. אחרי חצות זה כבר לא זמן אפיקומן לרבי אלעזר בן עזריה. אז אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. אחר כך תגמור את הסעודה שלוש בלילה. תאכל עוד אפיקומן בשביל רבי עקיבא. אם הלכה כרבי עקיבא. ובצורה הזאת תצא ידי כל הדעות. זאת שיטתו של רבי אלעזר, של אבנה נזר. קודם כל זה המצאה. המצאה מרשימה, הרעיון, המחשבה. דבר שני, זה לכאורה פותר את כל הבעיות, זה ממש נהדר. אמנם בדיעבד, אם אדם לא אכל אפיקומן עד חצות, יכול לאכול אחר כך. אבל זה ממש מצוין בשבילנו. פותר את הבעיות, אתה עושה את התנאי הזה, לכאורה הכל בסדר. אבל הדבר הזה לא כל כך פשוט. ואנחנו ננסה לבחון את התנאי הזה של אבנה נזר ולראות למה זה לא כל כך פשוט. אבנה נזר יוצא כאן טוב, בואו נתחיל בדבר הפשוט. גם אם נגיד שיש מצווה רק עד חצות, יכול להיות שיש עניין שישאר טעם מצה בפיו כל הלילה. והרב פיינשטיין מתייחס לאבנה נזר ואומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? ומה הבעיה העיקרית שלו? שזה תמוע לסמוך על סברה באלמה נגד כל הדורות. קודם כל, תמיד היו בלחץ באפיקומן. איך אתה פתאום מצא המצאה שפותרת את הבעיה? כלומר, זה לא הולך. זה לא הולך. אפילו אם הייתה סברה ברורה, אומר הרב פיינשטיין, גם אם זה סברה ברורה, איך אתה יכול לקחת ולהמציא המצאה כזאת? תמיד כל הדורות נכנסו ללחץ בגלל אפיקומן, ופתאום אתה לוקח והוא אומר, וגם אם סברה קלושה מאוד, וכי לא שייך לומר שמאחר שלילה זו היא זמן המצווה, היא חשובה שיהיה בטעם המצווה, אף שעצם זמן קיום המצווה הוא רק עד חצות, הוא אומר, אולי יש עניין שבכל אופן יהיה טעם המצא כל הלילה, גם אם המצווה נגמרת בחצות. אנחנו עוד נחזור לזה, אבל באמת, שחוץ מההערה הזאת של הרב פיינשטיין, הביאור של אבני נזר לא תואם הרבה מאוד מהראשונים. אם אתם למדתם את הסוגיה, ויש הרבה דברים שהם לא תואמים בדברי אבני נזר. אבני נזר מסביר למה אחרי חצות אין יותר חיוב שישאר טעם המצה בפיו. אומר אבני נזר, הגמרא אומרת שצריך לאכול אפיקומן עד חצות, או עד עלות השחר, תלוי רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. ולמה צריך לאכול בשעות האלה, חיפזון במצרים, חיפזון בישראל? שואל אבני נזר, עד חצות. האם החיפזון של מצרים היה עד חצות? מתי היה החיפזון של מצרים? בחצות. אז זה היה בדיוק בחצות. מה זה עד חצות? למה אתה יכול לפי רבי אלעזר בן עזריה לאכול אפיקומן ב-10 בלילה? למה לכאורה אתה צריך לאכול בדיוק בחצות? נקודת חצות היא הנקודה שבה אתה צריך לאכול אפיקומן. איך אתה יכול לאכול קודם? אומר אבני נזר, מה שאנחנו מצווים באפיקומן, זה לא לאכול בזמן חצות, אלא שיהיה לנו טעם של מצה בזמן חצות. זאת המצווה. ולכן גם אם אכלת ב-10 בלילה ו-11 זה טוב, כי העיקר זה הדבר האחרון שאתה אוכל לפני חצות. בחצות יש לך טעם של מצה. ולפי זה, אחרי חצות כבר לא משנה לנו מה קורה. עיקר העניין שבחצות יהיה לך טעם של מצה לרבי אלעזר בן עזריה ולרבי עקיבא בבוקר. לא תשחר, לא משנה, תאכל, ואז יש לך עד הבוקר לא תאכל שום דבר אחרי זה. אבל זה עיקר הטעם. ולכן אחרי שעבר חצות, לפי רבי אלעזר בן עזריה, זה כבר לא משנה שתאכל מצה. כי בחצות היה לך טעם של... תאכל משהו אחר, כי בחצות היה לך טעם של מצה. הבעיה בדבר הזה, שהדבר הזה לא מסתדר עם הרבה מאוד ראשונים. אתם ראיתם את שיטות הראשונים של אכילה? אחרי אפיקומן. מה אתם אומרים? נשאל אתכם. מסתדר או לא מסתדר? כן. בחצות התחיל החיפזון, נכון.
זה לא פה העניין של הלילה הזה, לא?
כן. לא, אבל הוא מדבר על ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, שבנקודה הזאת צריך להיות לך טעם של מצה. הוא מדבר, מה שאני אומר, הוא מדבר גם על קטע, ראית את כולו, רק את הקטע המצוטט בו. כי הוא מדבר על מה שאני אומר עכשיו, הוא מדבר שם על החיפזון, שצריך שבשעת חיפזון יהיה לך מצה. כלומר, זה ודאי, על זה מבוסס את הסברה שלו, שאחרי זה כבר לא משנה. נקודת חצות היא קובעת, יש מקום לדון בזה יותר באמת, איך לנסח את זה אולי בצורה קצת אחרת. אבל בעיקרון, השעה של חצות היא השעה שמשמעותית מבחינתו מצד טעם מצה. בדבר הזה לא מסתדר עם הרבה מאוד ראשונים. ולמה לא מסתדר? הגמרא אומרת שלמה לא אוכלים אחרי האפיקומן. אז הגמרא אומרת שלא אוכלים אחרי האפיקומן בגלל שהמשנה אומרת אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, והגמרא אומרת פסחים קופיוטט עמוד ב', שמואל אומר שישאר טעם של קורבן פסח בפיו. וכך באמת כתב הרמב״ם והתוספות, התוספות פסחים קופקף עמוד א', והרמב״ם שלא אוכלים אחרי אפיקומן כדי שישאר טעם מצה בפיו. אבל הרבה מאוד ראשונים, הרבה מאוד ראשונים, אולי רוב הראשונים, הבינו אחרת. איך אפשר להבין אחרת אם הגמרא אומרת ככה? איך הם הבינו אחרת? איך הם נתנו טעמים אחרים? נתנו כל מיני טעמים. הרשב"ם והרמב"ן אומרים שיאכל את האפיקומן על הסובה. לכן אסור לאכול אחריו, כדי שזה יהיה בסוף הארוחה. איך אפשר להגיד טעמים אחרים נגד הגמרא? שמה? כלומר? כלומר, הם דחו את, הם דחו את הדבר הזה, בגלל מרזות הם דחו את הגמרא, את הטעם של באינן טעם מצא בפיו. אולי יש עוד טעמים. טוב, תכף אני אנסה להתייחס, כן? כלומר, את דברי הגמרא, כן? טוב, אז זאת שאלה כבר בגמרא, אבל אחרי שהגמרא אומרת שזה גם על המצא, אז כאילו לקחנו את זה קדימה, לפחות השיטה הזאת. זה נכון שיש ראשונים שאומרים לא ככה בצורה מסוימת, אבל לכאורה באמת הדבר העיקרי הוא, כשהגמרא אומרת שצריך שיהיה טעם מצא, יש להבין האם זה סיבה או סימן. האם יש כאן דבר עקרוני, שטעם מצא צריך להישאר, אתה צריך לישון עם טעם של מצא. או שאין כאן עניין עקרוני שיהיה לך טעם של מצא. יש עניין עקרוני אחר. טעם המצא הוא רק סימן, הוא רק דבר שידאג לכך שתשמור על הדבר האחר. הרמב"ם מבין שיש כאן דבר עקרוני, המצא, טעם המצא, ולכן הרמב"ם, התוספות בפסחים קופקף, ולכן הם הבינו שטעם הגמרא זה הסיבה. אבל באמת אפשר להבין שזה רק סימן. למשל, הרשב"ם והרמב"ן, שאומרים למה לא אוכלים אחרי אפיקומן, כדי שהאפיקומן יאכל על הסובה. אם זה כדי שהאפיקומן יאכל על הסובה, אז לכן אמרו, אל תאכל אחריו, כדי שזה יהיה הדבר האחרון שתאכל. לפי זה, אין עניין עצמאי שישאר טעם מצא בפיך. אין עניין כזה. יש רעיון לחזל שלא תאכל אחרי זה, כדי ש... תאכל את זה על הסובה. כלומר, עיקר העניין הוא שיהיה הפסק של הסעודה, לפי הרשב"ם. להפסיק את הסעודה שלא תאכל אחרי האפיקומן, כדי שתאכל את האפיקומן על הסובה. עיקר העניין זה לא שישאר את המצה, אלא עיקר העניין שלא תאכל שום דבר אחרי זה. כדי שתאכל את האפיקומן על הסובה. זה מסתדר לפי אבני נזר? לא מסתדר. זה לא מסתדר. נכון? כי זה, כי אתה עכשיו עושה את התנאי, ואתה אוכל, עוד 5 דקות אתה אוכל. אז מה הרעיון? אנחנו רצינו שתאכל את האפיקומן על הסובה. לא שתאכל אותו בהתחלת הארוחה, ותמשיך לאכול את כל הסעודה אחר כך. כל הרעיון הוא שתאכל אותו על הסובה, ולכן אמרו לך לא לאכול אחר כך. בעל המאור אומר, שאיסור אכילה אחרי האפיקומן הוא בכלל לא מדין מצא, אלא מדין הלל. שכיוון שהיו צריכים לזוז ממקומם, בגלל הדוחק, היה חשש שישכחו לומר הלל. לכן הצריכו שישאר טעם מצא בפיו, כדי שהוא כל הזמן יזכור, הוא צריך עדיין לומר הלל. יש איזה משהו שמזכיר לו. לפי זה, לפי בעל המאור, אבני נזר מסתדר? לא מסתדר. לפי הבעל המאור, אסור לנו לאכול עד אחרי הלל. אז לפי זה, זה גם כן בעל המאור לא מסתדר. המאירי כותב, שבין הטעמים שלו, שאם אדם אוכל אחר כך, הוא מראה שהוא לא אכל את המצה כשהוא היה סביע. ולכן אסור לאכול אחר כך, וגם לפי הטעם הזה, אז אין לאכול אחר האפיקומן. ויש עוד טעמים שיש מקום לדון לפיהם. בכל אופן, כל הרעיון של האבני נזר, יהיה טוב רק לשיטת הרמב"ם ותוספות פסחים קופקף, שהרעיון של טעם המצה הוא סיבה, הוא רעיון עצמאי. אבל אם זה רק סימן ויש טעמים אחרים, בדרך כלל העיקרון הזה של אבני נזר לא יעבוד. דבר שלישי, מופיע בשם רב חיים, הבאת לכם את זה כאן בהגדה מבית לוי, שהוא טוען שגם לפי רבי אלעזר בן עזריה, קורבן פסח, המצווה ממשיכה כל הלילה. אלא שמצוות אכילה היא רק עד חצות. יש מצוות אכילה עד חצות, אבל המצווה של הקורבן היא כל הלילה, ולכן זה לא יעשה נותר. השאריות לא יעשו נותר כל הלילה. ולפי הדבר הזה, אז יכול להיות שמותר לך לאכול רק עד חצות, אבל אסור לך לאכול אחרי זה כל הלילה, כי המצווה היא כל הלילה. כל הלילה יש מצווה עדיין. כשתיגמר, ייגמר זמן המצווה, יהיה מותר לך לאכול. אבל אם המצווה היא כל הלילה, אז אולי אסור לך לאכול כל הלילה. זאת שאלה. יכול להיות שאפשר לחבר. זה הרב פיינשטיין שפשוט לא אומר יותר מדי. הוא אומר, אולי יש עניין שישאר את המצב בפיו. אז אני חושב שהרב פיינשטיין זה אולי הדבר, נגיד, הסברה הכי בלבטית, שאפשר להרכיב אותה, או פה, או פה. לא שהרב פיינשטיין מרכיב על הפרק, במקרה הזה, זה ככה יצא. הרב פיינשטיין לא חשוד בזה. אבל כאילו אומרת הסברה הפשוטה שצריך שישאר את המצב כל הלילה. אז אולי הדבר הזה, באמת, שהוא למלא איכם. אמרתי לתלמידים שלכל המקומות שביקשו מני אני כבר סירבתי, כי זה פשוט בלתי אפשרי. אבל אמרתי, חביבות הישיבה כאן זה הרב שנבן, אני אגיד למגד שלי, אני אגיד לא, מגד במילואים, אז אמרתי שזה... אין ברירה. דבר נוסף, כל ה... שיטה של האב נזר מושתתת על כך שאו שהלכה כרבי לזר בן עזריה ואז זה עד חצות, או שכרבי עקיבא וזה עד עלות השחר. אבל כזכור יש עוד אפשרות, והיא שגם לרבי עקיבא לכתחילה צריך לאכול עד חצות, שיטת הראש. ואם אנחנו לוקחים את האפשרות הזאת, אז התנאי של האב נזר הורס את הלכתחילה הזה של רבי עקיבא, כי אז יוצא שלרבי עקיבא לא אכלנו אפיקומן עדיין. אנחנו נאכל אפיקומן רק בשלוש בלילה. אז לפי רבי עקיבא, לא קיימנו את הלכתחילה של עד חצות. כי רק אם הלכה כרבי לעזר בנזריה אכלנו אפיקומן. אם הלכה כרבי עקיבא, לא אכלנו, וממילא הדבר הזה מפסיד את אותה הרחקה של רבי עקיבא. הראש אומר את זה, אבל ככה הראש טוען על מצה. נכון. אבל הראש אומר את זה על מצה. הראש טוען שגם במצה צריך לאכול עד חצות כך יקטע דם מן העבירה. ואם אנחנו חושבים שהשולחן הוא פסק כדעת הראש, אז יהיה ככה. אתה צודק שזה לא הכרחי, אם לא נפסוק בדרך הזאת. והדבר האחרון הבעייתי בדבריו, הוא השאלה הכללית של תנאי במצוות. אנחנו כבר התרגלנו לתנאי במצוות, התרגלנו כי כל ילד מנערותו כבר לומד שהוא יכול לקום בשעה, תלוי מתי, בוא נאמר היום זה 9:20, ולהגיד קריאת שמע, או 9:15, ולעשות תנאים, ולעשות כל מיני דברים, שאם זה, אם יגיע בזמן, אז מה שהוא אומר זה לא קריאת שמע, וכולי, וכך... אחרונים כתבו, רבי עקיבא איגר, אחרים, שאפשר לעשות תנאי כזה בקריאת שמע. התנאים האלה מופיעים גם במקומות אחרים. הבודרה מביא את התנאי הזה לגבי ספירת העומר, והשולחן אורך מביא את זה בתף פייטט, שהאדם שלא בטוח, אם יגיע לספירת העומר, ישכח בלילה, לא ישכח, אם היו סופרים ביום עוד, שיכולה לספור ביום ולעשות תנאי עם הברכה. הדבר הזה מופיע בבית יוסף סימן תף קוף צדיק, לגבי תקיעות שופר בתשרת, שאנחנו נוהגים לתקוע מספק את כל התקיעות, והוא מביא אפשרות שהוא דווקא בעצמו כן מצדד בה אולי, אבל אחרי זה הוא דוחה אותה מסיבות אחרות. אבל הוא מביא שם אפשרות שאפשר לקרוא, לתקוע תשרת, ואחר כך שברים והתקיעה באמצע, או שהיא תהיה לשברים תרועה, או שהיא תהיה לשברים שאחרי זה, ולעשות תנאי כזה, שהתקיעה יכולה להיות לכאן ולכאן. והאחרונים הרחיבו בעוד מקומות, בשוט שואל ומשיב, רב נתן זון ומהדורה הדלת חלק ג' סימן קוף קף זין, הוא דן באדם שנמצא בבית הכנסת ושומע הבדלה, אבל הוא לא יודע אם בבית כבר עשו הבדלה או לא. עכשיו, הוא לא רוצה לעשות הבדלה עוד פעם. אבל לא יודע אם עשו או לא עשו. זה אומר, אם בבית עשו הבדלה, אז מה שאני שומע עכשיו, זה הבדלה בשבילי. ואם לא עשו, זה לא עוד פעם לעשות תנאי בעניין הזה של הבדלה, ויש עוד הרבה דברים נוספים בהקשר הזה. אבל העניין הזה שתנאי במצוות הוא דבר לא פשוט. ובדבר הזה היה מקום להאריך הרבה מאוד, ורק על זה אפשר להעביר את כל השיעור. ולצערי אני לא נוכל לעשות את זה, אני רואה שהזמן תכף נגמר, אבל בכל אופן, כמה נקודות בעניין תנאים במצוות. עונג יום טוב וסימן ג' הקשה על כל העניין הזה של תנאי במצוות, ואת אותו לפניכם. הגמרא בכתובות הינדלת עמוד א', אומרת שאם אדם עושה חליצה לאישה ומתנה, שהחליצה תחול רק אם תיתן לו 200 זוז, שאומרת הגמרא שהתנאי בטל, למה אומרת הגמרא? כי מילתא דלייתא בשליחות, לייתא בתנאי. כלומר, דבר שאי אפשר לעשות על ידי שליח, אי אפשר לעשות בו תנאים. ואי אפשר לעשות חליצה על ידי שליח, ולכן אי אפשר לעשות תנאי בחליצה. בניגוד לגירושין למשל, או דברים אחרים שכן אפשר לעשות על ידי שליח, ובהם כן אפשר לעשות תנאים. לאור זה אומר העונג יום טוב, איך אפשר לעשות תנאי במצוות? מצווה אתה לא יכול לעשות על ידי שליח, בטח לא מצוות שבגופך. אתה לא יכול לעשות על ידי שליח, אז בדבר הזה לא יכול להיות תנאי. אם ננסה לבאר עוד קצת את הדברים, התוספות בכתובות דף ד' עמוד א' שואלים מה ההיגיון הזה, מה הרעיון של לייתא בשליחות, לייתא בתנאי. אומר העונג יום טוב, שהעובדה שהפעולה מחוברת כל כך לבעליה עד שאי אפשר לעשות אותה על ידי תנאי, על ידי שליח, מראה שרק הגוף שלו יכול לבצע את זה, ואף אחד אחר לא יכול לבצע את זה. וכיוון שהדבר שייך למצווה שבגופו, ממילא במעשה שבגופו אי אפשר להתנות עליה, כי דיבור לא יכול להשפיע על מעשה שבגוף שלנו. ואני אנסה להסביר את הדברים קצת יותר. אני לא יודע אם יש לי זמן בעצם להסביר יותר. אולי אני אגיד ממש בקצרה. יש מחלוקת בין הראשונים, האם הכלל הזה של לייתא בשליחות לייתא בתנאי נאמר בצורה סוחפת, כללית או לא בצורה כללית. הרמב"ן, בבבא בתרא קכ"ו עמוד ב', כותב שכל התנאי הזה, כל הכלל הזה, של לייתא בשליחות לייתא בתנאי נאמר רק במצוות שבין אדם לחברו, ולא נאמר במצוות שבין אדם לעצמו. ההיגיון שבדבר הוא, התוספות בכתובות דף ע"ד מבארים מה ההיגיון של לייתא בשליחות לייתא בתנאי. אומרים התוספות שם שכשדבר לא יכול לעשות על ידי שליח, זה מראה שזה לא כל כך בבעלותך. אתה לא יכול למנות שליח, וכיוון שזה לא כל כך בבעלותך, אז אתה לא יכול לעשות כאן תנאים. אין לך שליטה על הדבר הזה. לאור הדברים האלה, כנראה שסברת הרמב"ני, שכאשר מדובר על מצווה שבין שני אנשים, אז באמת זה מראה שיש כאן בעיה, פגיעה בבעלות. אם אתה לא יכול לעשות שליחות, זה מראה שאתה לא בעלים כאן. וכיוון שיש בעיה בבעלות, אתה לא יכול לעשות תנאי כאן. אבל אם מדובר לא על מצווה שבין שני אנשים, אלא במצווה שבעצמך, אז כאן צריך לבדוק את טיב הקשר, והרבה פעמים במצווה שהיא בתוכך, כל הזיקה והקשר והבעלות, הכל שייך רק אליך, אין אדם אחר, ולכן בזה אפשר לעשות תנאים. לפי השיטה הזאת, אז אפשר להבין את אלה שחושבים שמותר לעשות תנאים במצוות. אמנם, אם מנסים להבין את הסברה של העונג יום טוב, כנראה שהסברה שלו היא הפוכה בדיוק מהסברה של תוספות, כמו שקצת הזכרתי קודם. כלומר, העובדה שאי אפשר למנות שליח, מראה שהמצווה כל כך שייכת רק אליך, שאי אפשר לעשות אותה על ידי מישהו אחר. ובמקרה כזה, גם תנאי לא יכול לעבוד, ואני אנסה להסביר טיפה יותר, אבל ממש טיפה, למרות שהיה מקום לחלק ולהסביר יותר. כדי שתהיה אפשרות לעשות שליחות, צריך שיהיה אפשר לחלק את הפעולה לשניים. צריך שיהיה לנו פעולה וחלות. פעולה ותוצאה. במקרים כאלה אפשר להגיד שהמעשה נעשה על ידי השליח, והתוצאה מזדקפת לטובת המשלח. כאשר אין אפשרות לעשות משהו על ידי שליח, זה אומר שאין לי פעולה וחלות. זה אומר שזה ביחד. שיש כאן משהו אחד, המעשה והחלות באים ביחד. עצם קיום הפעולה זה גם התוצאה. כיוון שאתה לא יכול להפריד בין פעולה וחלות, ממילא, במקרה כזה, אי אפשר לעשות שליחות. המצווה של חליצה זה גם התוצאה. אתה לא יכול לעשות על ידי שליח. המצווה עצמה היא גם התוצאה. ולכן ברור שבמקרים כאלה גם אי אפשר לעשות תנאי. כל עולם התנאים עובד כאשר אפשר להבדיל בין מעשה לבין חלות. אז אנחנו יכולים להגיד, אנחנו עושים עכשיו את המעשה, אבל החלות לא תחול אלא אם כן יקרה כך וכך. זה הרעיון של עולם התנאים. כאשר מדובר על דבר שהמעשה והחלות הוא ביחד, אם יקרה כזה, אי אפשר לעשות תנאי, ולכן אולי אי אפשר לעשות תנאי במצוות. והדבר הזה, אני חושב, אפשר להבין אותו בהרבה מצוות, את הבעיה, אבל אם ניקח לשם המחשה, ניקח למשל את המצווה של קריאת שמע שהזכרנו קודם. קריאת שמע מצד אחד זה לצאת ידי חובה, קריאת שמע מצווה דאורייתא, אבל חוץ מזה עיקר קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. מה זה לקבל עול מלכות שמיים? יש כאן מעשה ותוצאה, נגיד את זה בצורה הציורית יותר, האם אפשר לקבל עול מלכות שמיים בתנאי? מה זה לקבל עול מלכות שמיים בתנאי? כאילו אתה אומר, אם אני אגיע בזמן קריאת שמע, אני עכשיו מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. אם אני לא אגיע, סליחה, אני לא מקבל. אם אני לא אגיע, אני כן מקבל עול מלכות שמיים. מה זה לקבל עול מלכות שמיים בתנאי? איך יש משמעות לדבר הזה? ואני חושב שזה קצת מבטא גם את כל שאר המצוות. במצוות, בגופך, אתה לא יכול לחלק בין פעולה לתוצאה. אתה יכול להגיד, אתה עושה את הפעולה, וזה יחול אחר כך, אם כך וכך. זה שייך בעולם של קניינים. יש הרבה דברים שזה שייך, או בכל מצוות שהם לא בגופך. מצווה שבגופך קשה להעלות על הדעת דבר כזה, כי אין כאן פעולה ותוצאה. ולכן גם בעניין תנאי באפיקומן, זה לא כל כך פשוט. אמנם, יש לציין שיש כאלה ששיבחו את סברת האבננזר, הגריז שיבח אותה, והגריז טען שאפשר לעשות אפילו בלי תנאי, כי הגריז טען שאולי עיקר העניין שיהיה טעם בשני המקרים, טעם בחצות וטעם בבוקר, אז אולי אתה יכול לאכול פעמיים אפילו בלי תנאי, למרות שזה לא כל כך פשוט דברי הגריז, ואין לנו כל כך זמן לדון בהם. הוא, לפי מה שכתוב בהגדה מבית לוי, בצפון ו-ז', זאת הייתה דעתו. זאת הייתה דעתו. זה סותר משהו אחר שכתוב שם שתכף אני אציין, לא שלו ממש, אבל של קרובים שלו. ולמעשה, כיוון שדברי השולחן ערוך הם רק לכתחילה, והבאנו שלוש סיבות למה הם רק לכתחילה, ולא נחזור עכשיו, אבל שלוש סיבות שראינו קודם, למה העניין של לאכול אפיקומן על חצות הוא רק לכתחילה, אז נראה שכשאדם נתקע הוא כן יכול לעשות את התנאי של אבני נזר, או שיכול פשוט לאכול אחרי חצות. אבל אני חושב שאפשר לעשות את התנאי של אבני נזר, ולמרות שיש קושיות, אבל זה תנאי שהרבה גדולי ישראל אהבו אותו גם. ולכן אני חושב שבשורה התחתונה, אני חושב שכן יש מקום לדבר הזה. אני רק רוצה לסיים באיזה סיפור קצר, למרות שהגיע הזמן, אבל סיפור תמיד מותר, נכון? סיפור קצר. סיפור קצר. הרדבז, שהיה בר פלוגתא של מרן הרב קוק זצ"ל כידוע, רדבז מסלוצק, איזה בצפת, שאומנם בהתחלה העריץ את הרב וממש זה, והוא כותב לרב קוק, שכשהוא היה בוולוז'ין, הוא היה לומד מהרב מוסר ומידות, הרב מתייחס לזה בגרת תקנה, אבל ולא רק שהוא היה, הוא נלחם בשביל הרב קוק בארץ, בא ליפו ועשה בלגן שם, כשהיה מישהו שהקים שחיטה אחרת, ואז, ושם הוא כותב על הרב, על הוא שנלחם נגד הרב קוק, הוא כותב, איך יעלה על דעתו של זבוב קצוץ כנפיים, לצאת, לעשות משהו, כשיש מרא דאתרא, כמו הרב קוק, שפקיע שמיד וכל, ממש מדבר. אבל אחרי זה, קצת אחרי השמיטה, הרוח קצת השתנתה, ואז נהיה איש מאבק קצת נגד הרב קוק. בכל אופן, הרדבז היה בוולוז'ין, ושם, בליל הסדר, הוא הלך אל הבית הלוי. ושם הוא היה בליל הסדר. הראשון. הוא אומר שכשהוא הגיע לשם, אז תפילת ערבית התחילו מאוחר, כדי שיהיו בטוחים בזמן קריאת שמע. גמרו את הכל מאוד מאוחר, הגיעו הביתה, ואז הבית הלוי, אני צריך לבדוק שהכל בסדר, לא ישו ישר לשולחן. בדק, סידר את כל הדברים, לראות שהכל, הכל, הכל, כמו שצריך. ובסוף, סוף, סוף, ישבו, אז התחילו לאט לאט את כל הדברים של סדר, ואז אחרי המגיד הגיעו למצה. הבית הלוי היה ידוע בזה שהוא היה חושש שאולי יש משהו לא אפוי במצות. יש השיר אפילו על זה. אז הבית הלוי היה עושה מצות קשות, שרופות כמעט, כמעט אפשר לאכול אותם. והבית הלוי חילק לכל אחד מהמסובים, כזית בשיעור גדול, המצות השרופות האלה. אז כל אחד אכל כזית, שני כזיתים למצה. אחר כך מרור בשיעור גדול, אחר כך קורך בשיעור גדול, גמרו לאכול, ואז הרבנית אמרה, טוב, עכשיו נביא את הסעודה. הסתכל לבית הלוי, אמר, חצות, אין סעודה. אין, לא הספקנו, לא הספקנו. אז ברכו ברכת המזון והמשיכו את האגדה. הרדב"ז אומר, בלילה השני הוא החליט ללכת למקום אחר. והוא החליט, אולי זה מקודם, היה בליל הסדר השני אצל הנציב. הוא אומר, אצל הנציב הכל היה אחרת. אצל הנציב התפילה הייתה בזמן, גמרו בזמן, הגיעו, הארוחה כבר הייתה מוכן, הכל היה מוכן, התחילו במגיד, הגיעו למצה, אכלו מצה טעימה ומרור וכורך, אכלו את סעודת החג, סיפרו ביציאת מצרים כל הלילה. הוא אומר, בלילה הראשון אצל הבית הלוי, כשנגמר ליל הסדר, הבית הלוי נאנח ואמר, מי יודע אם קיימנו מצוות מצה כהלכתה, מי יודע אם סיפרנו בסיפור יציאת מצרים כהלכתו, מי יודע אם קיימנו מצוות מרור כהלכתו. אצל הנציב כשנגמר הסדר, הנציב חייך לכל המסובים ואמר, איזה יופי, ברוך השם, זכינו לספר בסיפור יציאת מצרים כהלכתה, זכינו לאכול מצה כהלכתה. אמר המדבז, הייתי שני גדולי ישראל וראיתי שכל אחד עושה את הדברים בצורה שונה כל כך. ואולי אם אנחנו נוסיף עוד קצת, שני גדולי ישראל, כל אחד עושה בצורה אחרת לגמרי, וכל אחד באמת מרגיש את החוויה ואת הקרבה ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא בצורה מיוחדת. אולי הדבר הזה מראה שלא תמיד יש דרך אחת בעבודת השם. כמובן, אם הכל יש שם שמיים, אז הכל, אבל יש איזו תחושה לפעמים שאם יש משהו אחד, מישהו עושה קצת אחרת, זה כבר, איך אומר הרב עמיטל, פעם היו מספרים שלרבי הזה יש מנהג כזה, לרבי הזה יש מנהג כזה, אומר, היום כבר יש לספר, כי אם לרבי יש מנהג, כולם עושים אותו דבר. אז כבר אין, הכל כבר מתבטל בדבר הזה. יש איזה משהו מיוחד, אני חושב, כאן בעבודת השם שלנו. אני רציתי עוד להוסיף, אבל דברים שאני לא אוכל לעשות עכשיו, ללמוד קצת את הקטע של מרן הרב קוק זצ"ל ביחס לאפיקומן, ולבאר יותר משמעות פנימית את המשמעות המיוחדת של האפיקומן, אבל ברור שהאפיקומן יש בו משהו מיוחד, יש בו משהו שעצם זה שזה בסוף הסעודה, אחרי הכל, אחרי שאנחנו כבר לא משועבדים לשום דבר, אז פתאום אוכלים את המצה, יש כאן משהו שמראה על חירות בצורה מיוחדת, צריך לבאר יותר את הרב ויותר את המהר"ל והרבה דברים בהקשר הזה, אבל אחרי שמדברים כל הזמן על אוכל ועל זה, צריך לתת לכם גם קצת לאכול, אז אנחנו נעצור כאן. בכל מקרה, אז עברנו על דברים מרכזיים באפיקומן, אם כי לא על הכל, אבל דברים מרכזיים ש... השתדלנו להתעסק גם בעניינים עיוניים וגם לתת לזה קצת השלכות מעשיות, אבל יש עוד הרבה דברים שלא עברנו עליהם, שלא הספקנו, אבל יש לכם כאן מקורות, ולעבור על שאר דיני אפיקומן, בשביל זה צריך ללמוד את דיני קורבן פסח, כי רוב דיני אפיקומן נלמדים בדיני קורבן פסח, אז יש הרבה דברים שצריך עוד להרחיב בעניין הזה, אבל כמו שאמר המעריל, מצווה חביבה יד מאוד, יש בה איזו חביבות מיוחדת, שאולי גם נותנת עוצמה מיוחדת לסיום הסדר ול נקודת הפסגה שאליה אנחנו מגיעים אחרי שיצאנו כבני חורין מליל הסדר. שיהיה לכם חג שמח, שתהיה ברכת השם עליכם.
שנייה רגע, שנייה, שבו רגע. א', יישר כוח לרב יוסי ספיר רימון. יודעים שהרבה פעמים יש מה... זה היה הרב שלי. זה היה הפקד שלי. אז אצל הרב יוסי ספיר רימון, אפשר להגיד, זה החייל שלי. הגענו לתעסוקה מבצעית, זה היה בחמת גדר. אז אחרי זה קיבלתי קונטרה שלם על הבריכות בחמת גדר, האם הם מבטלים את העירוב מדין קרפף, כן או לא?
שכחתי כבר מזה, עכשיו אני נזכר.
אני לא שכחתי. אז באמת, א', שיהיה כוח גדול, באמת, חכמנו ואת השם, כבר שעכשיו האפיקומן שלנו יראה קצת אחרת, מאשר השנים הקודמות. אז אנחנו נעשה איזה שני מנחה, אתה רוצה להצטרף אליהם?
אה, כן, כן. טוב, שפך. זה גרור, יש כל... ברור, זה ברור.
טוב, שפך. זה חשוב.
זה חשוב. היה, ברוך השם, היה...